ערב טוב, אנחנו ממשיכים במסכת ערכין ואנחנו רוצים לדבר היום על חרמות, שזה איזשהו פרק אחד, אולי אפילו פחות מפרק, חצי פרק שעוסק בנושא הזה של חרמות. בעצם כבר המשכתם הלאה, נכון? כבר סיימתם עם חרמות, עברתם לגאולה, אבל בואו נעשה איזשהו חזרה קצרה, כי זה שלושה דפים מרוכזים עם הרבה הלכות שנוגע בנושא שאנחנו מכירים אותו מסוף חומש ויקרא, אבל בפועל אנחנו אולי לא נכנסים אליו כל כך הרבה, הוא לא רלוונטי בחיים ההלכתיים שלנו היום, ולכן שווה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי קצת להתעכב עליו ולהבין אותו יותר לעומק.
למה?
אתה לומד דף יומי, אם היית רוצה ללמוד רק דברים רלוונטיים, היית לומד ריף יומי, לא דף יומי.
נכון, אבל למה להתעמק, לא שאני, בשביל היום, בשביל אתגר, למה להתעמק בנושא...
ברוך, אני אומר לך, אני מתעלה עליך. חמש שנים באוניברסיטה, למה? היית 12 שנה במערכת החינוך, ועוד 4-5 שנים באוניברסיטה. שאלת פתחן, למה?
אני עד היום שואל.
עכשיו פתאום על זה אתה שואל, למה?
לא, אני רוצה להסביר עוד הפעם. אני חושב שזה, בסך הכל, זה נושא יחסית מתוחם, מוגדר, שההיכרות שלנו איתו היא מאוד נמוכה, וזה הזדמנות מאוד טובה יחסית להקיף אותו. כלומר, מה שנגיד היום, אני לא מתיימר להגיד שאנחנו נחקור את הנושא מלפני ולפנים, אבל אני חושב שנקבל היכרות די טובה. אני לא יכול לתת לך ב-40 דקות היכרות די טובה עם מסכת גיטין, עם נושא של הגט, או עם נושא של יבמות, או עם נושא, או דברים מהסוג, או בשר וחלב. אבל ב-40 דקות לדבר על חרמות, אפשר להגיד כמה דברים, כמה יסודות די בסיסיים. אז אני חושב ששווה לעשות, שווה להשקיע. התועלת מול ההשקעה יחסית שוות את זה. טוב.
אני לא רוצה שום שאל ברצינות.
אני שואל ברצינות,
אלוהי. הוא שואל ברצינות, אבל לא ציפה לתשובה רצינית. מחרים אדם מצונו ומבקרו ומעבדיו ומשפחותיו הכנענים ומשדה אחוזתו. ואם מחרים את כולם, אינן מוחרמים דברי רבי אלעזר. אז אומר רבי אלעזר, שאפשר להחרים רק חלקים מהרכוש שלך, אבל אתה לא יכול להחרים את כל הרכוש שלך. זה כמובן שונה באופן קיצוני מהקדשות, כי אתם למדתם בהרחבה בקדשות, אם הוא מקדיש את הכל, איך מסדרים ואיך עושים ואיך נכון וכמה משאירים לו וכמה לא, אבל אף אחד לא אמר שאסור או שזה לא עובד. הוא אומר, אם מחרים את כולם אינם מוחרמים, זה פשוט לא עובד. דבר רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר בן עזריה, מים לגבוה אין אדם רשאי לאחרים את כל נכסיו, על אחת כמה וכמה שיהיה אדם חייב להיות חס על נכסיו. עכשיו לא ברור מה הוסיף רבי אלעזר בן עזריה על רבי אלעזר. הגמרא אומרת שאיקה בעיני הוא רבי אילה. רבי אילה מביא את התקנה שעשו באושה, שמבזבז אל יבזבז יתר על חומש. אז רבי אלעזר בן עזריה, שאומר צריך להיות חס על נכסיו, הוא סובר כאושה שאסור לבזבז יותר מחומש, ורבי אלעזר חושב שרק לגבי החרמות יש את הבעיה הזאת, אבל לא לגבי דברים אחרים. כך נראה, הסוגיה לא עד הסוף ברורה, אבל כך נראה כנראה כוונת הסוגיה. טוב, זה המשנה. וכשאתה לומד אותה, ואתה לומד את הגמרא שעליה, אין לך שום ספק שזאת ההלכה. זאת אומרת שאי אפשר להחרים את כל נכסיו, נכון? אני חושב שכל מי שלומד, ככה מגיע למסקנה. עד שאתה מסתכל ברמב״ם, גם בפירוש המשנה וגם בהלכה. והרמב״ם בפירוש המשנה כותב כך, אמר השם, מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, ומין מה... מורה על המקצת. אם אני אומר, מי תלמידי הכיתה הלכו וכולי, אז זה אומר, מי תלמידי, לא כולם, בדיוק. שאין ראוי שיחרים אלא את המקצת. ואם עבר והחרים הכל, הכל מוחרם כתנא קמא. עכשיו אתה קורא את זה, אתה אומר, איזה תנא קמא? מי זה תנא קמא? אז לא אומר לו גרסה אחרת. כן, אבל אין לנו את הגרסה הזאת. זאת אומרת, זה...
אין לנו.
כן. אז זה נס, לחשוב שיש לנו גרסה אחרת שלא הגיעה אלינו, הייתה רק לרמב״ם. לא, אני חייב להגיד שלא מאוד סביר. אני חושב שיש לזה הסבר אחר יותר פשוט, ואני אנסה להסביר אותו בעוד מספר דקות. אני רק אגיד קודם ולפני זה, שאומנם הרמב״ם פה לא מזכיר את זה, אבל יש עוד דרך לדייק טיעון שדומה לטיעונו של הרמב״ם. תדייקו טוב במשנה. מה המשנה אומרת? אז רבי אלעזר אומר, אם מחרים את כולם, אינם מוחרמים. אין המוחרמים, הכוונה, חרם לא חל. לעומת זאת, תסתכלו לרבי אלעזר בן עזריה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, מים לגבוה אין אדם רשאי. יש הבדל בין אין אדם רשאי לבין אינם מוחרמים. אין אדם רשאי, אין לך רשות. אם עשית את זה, אז זה קרה. לעומת זאת, אין המוחרמים, זה אומר זה לא חל. אז כבר כאן אתה יכול לראות בדיוק. וכנראה שככה גם הרמב"ם מבין את הגמרא, שהגמרא אומרת איקה בעיניי הוא רבי אילה, שהמבזבז על יבזבז יתר על חומש. שם ברור שהכוונה שזה אסור. אף אחד מעולם לא אמר שאם אני שם שני חומשים לצדקה, אז הצדקה לא תופסת. ברור שהצדקה תופסת. רק לא ראוי שאדם יעשה את זה, כי הוא מפיל את עצמו על הציבור. אז זאת אומרת, כבר מתוך הגמרא והמשנה הזאת מתברר שיש כנראה מחלוקת בשאלה האם החרם לא תופס או רק אסור לעשות. אבל מי זה התנא קמא? אני רוצה לטעון טענה, היא לא מחודשת לגמרי, אבל לא ראיתי מישהו שכותב את זה בפירוש. ואת התנא קמא נלמד דרך המשנה בתמורה. לא שהתנא קמא נמצא שם, אלא מתוך המשנה בתמורה נבין מי הוא התנא קמא שהרמב"ם מתכוון אליו. אז כן, זה בדיוק, הכנה. וכך נאמר במשנה בתמורה, פרק ז', משנה ג'. אחד, אני חושב שזה גם מובא בגמרא, אצלכם. אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אין משנים אותם מקדושה לקדושה. מה זה אומר אין משנים אותם מקדושה לקדושה? זאת אומרת, אם הקדשת משהו להיות עולה, אתה לא יכול להפוך אותו להיות שלמים. אם הוא שלמים, לא, זה אתה כן יכול לעשות, אתה מדבר על זה. אבל אם הוא שלמים, אתה לא יכול להפוך אותו להיות עולה. ומקדישים אותם הקדש עילוי. מה זה אומר מקדישים אותם הקדש עילוי? תכף הרמב"ם יסביר. ומחרימין אותם. טוב, מה זה אומר מחרימין? מה זה הקדש עילוי? מסביר הרמב"ם שם בפירוש המשנה. אם הקדיש דבר לבדק ההיכל, כמו בדק הבית, לא יעשנו לבדק המזבח. למה? כי זה כבר לא שלך. אם הקדשת לבדק הבית, אז זה לא שלך. אתה לא יכול להקדיש לקורבן משהו שהוא לא שלך. ואומרו מקדישין אותם הקדש עילוי, מוסב על קודשי מזבח. לעומת זאת, קודשי מזבח, אתה כן יכול להקדיש אותם הקדש בדק הבית. למה? כי כשאני אומר שהקורבן הזה יהיה עולה, הוא עדיין שלי. הוא העולה שלי, אז אני יכול להקדיש אותו לבדק הבית. כמובן, אני אהיה חייב לפדות אותו בדמים, ואז להקריב אותו לעולה. אבל מכל מקום, הממון, הערך הממוני שלו עדיין שלי. ולכן אני יכול להקדיש אותו. ולזה מה שאמרו, מקדישים אותם הקדש עילוי, מוסב על קודשי מזבח. וכבר בארנו בשמיני ערכים, בפרק ח' של ערכין, שהקדש בדק הבית נקרא הקדש עילוי. ועליהם הוא אומר, ומחרימין אותן. כלומר, חרמי כהנים, וכל שכן חרמי בדק הבית. אז תכף נדבר הרבה על ההבדל בין חרמי כהנים לבין חרמי בדק הבית, אבל בכל אופן אומר הרמב״ם, כמו שאתה יכול להקדיש אותם לבדק הבית, כך אתה גם יכול להחרים אותם לבדק הבית. למה? או גם לכהנים, וכל שכן לבדק הבית. ולשון הברייתא, הקדש עילוי קודשי בדק הבית, מחרימים אותם חורמי כהנים. אז זה הפירוש של המשנה, בסדר? אז הקדש עילוי זה קודשי בדק הבית, לקחתי קורבן, הקדשתי אותו לבדק הבית, חרמות זה דווקא חרמי כהנים. למה דווקא חרמי כהנים? כי חרמי בדק הבית כבר בעצם נאמרו. כשאמרת הקדש בדק הבית, אמרת גם חרמי בדק הבית, כי בעצם זה, וזו הנקודה חשובה, זה אותו דבר. זה פשוט לך, אבל זה לא פשוט בכלל. זה חידוש אדיר שהרמב"ם עכשיו יגיד אותו. בואו נמשיך עוד משפט. והם נפדים מן הכהנים ויקרבו כמו שהיו תחילה, אני מדלג קצת, וכל זה בקודשי מזבח, אבל קודשי בדק הבית הרי אמרו בהם, קודשי בדק הבית שתפיסן, בין לקודשי מזבח בין לחורמי כהנים לא עשה כלום, ותם הדבר ברור לפי שהוא דבר שאינו שלו. עכשיו שימו לב למשפט האחרון, פה זה, אני ארבע שורות מהסוף, ושמה תחשוב שיש הבדל אם נאמר קודשי בדק הבית או אם נאמר חרמי בדק הבית. השמות שונים, צריך להיות פה העניין אחד, זה מה שטעות, זה טעות דפוס קשה. כן, השמות שונים והעניין אחד, וזה מה שאמרו בגמרא, לא שנה דאפיקלאו בלשון הקדש, ולא שנה דאפיקלאו בלשון חרם. כלומר, אומר הרמב״ם, זה אותו דין. נכון שהלשונות שונים, וזה שהלשונות שונים, תכף נראה שיש לזה נפקמינה מסוימת, אבל צריך להבין, המנגנון הוא אותו מנגנון. הלשון השונה, בסדר, אתה משמש בלשון שונה, זה גורם להבדלים. אבל המנגנון הוא אותו מנגנון, זה חידוש אדיר. הוא בעצם אומר, רמב"ם, אין הבדל, לפחות לגבי חרמי בדק הבית, לגבי חרמי כהנים נחזור אחר כך. אבל לפחות לגבי חרמי בדק הבית, אין הבדל הלכתי בין זה לבין הקדש. עכשיו אתם כבר יודעים לדעת לבד, מי התנא קמא שאמר שאפשר להקדיש את כל, שאפשר, סליחה, להחרים את כל נכסיו? זה התנא קמא שאמר שאדם יכול להקדיש את כל נכסיו ומסדרין לו. מה זה אומר שמסדרין? לא, זה אומר שהצלחת להקדיש את הכל. זה הכל. אז תנקמה זה בעצם כל המשניות עד עכשיו. ובא רבי אלעזר ואמר, לא, אי אפשר להחרים את הכל, אבל אל תחשבו שיש באמת הבדל בין חרם לבין הקדש, כי זה אותו דבר, אומר הרמב״ם, ולכן אני פוסק כמו כל המשניות שהיו עד עכשיו. כי אם עד עכשיו לימדו אותנו כל הזמן שאדם יכול להקדיש את כל נכסיו לבדק הבית, אדם יכול להקדיש את כל נכסיו לבדק הבית. דברי הרב, לדעתי זה הרבה יותר מסתבר מלהניח פה גרסה שלא מצאנו לה שום מקור. זה מאוד מחודש. במשניות, יש לנו, נוסחי משניות שלנו הם די טובים. אני לא אומר שלא יכול להיות, אבל אני לפחות לא מכיר, אולי אני לא בקי גדול. אני לא מכיר שיש לנו הנחה שיש משפט שלם, זה יכול להיות פה משפט שלם, משפט שלם במשנה שהיה לרמב״ם לפני 800 שנה ולנו אין אותו במשניות. זה יהיה הפתעה מאוד גדולה. אני לא אומר שזה, אני לא יודע, אני רחוק מלהיות לטעון שיש לי בקיאות מחקרית בכל המשניות, אבל זה מאוד לא סביר. יש לנו תופסי משניות, גם משניות ארץ ישראליות, גם משניות בבליות.
אם רבי שעורך משנה ונותן לנו משהו שאין עליו חולקין, אז הוא לא כותב מי אמר אותה, כי הוא אומר אותה כסתמה.
אני מסכים.
אם הוא בא במשנה שלנו ונותן אותה בשם של מישהו, סימן שאדם
מסתבר, נכון, אני מסכים. ואני חושב שלכן הרמב"ם מבין שזה בא לנגד, אבל לא לנגד למשפט שלא קיים, לנגד למשנה הקודמת. מאוד פשוט, המשניות הקודמות, זה עלה נקמה. אני, זה הכי קרוב שאני מסוגל להגיע פה להסבר. עכשיו, כמובן, אין הכוונה לומר שאין בכלל משמעות לשימוש בלשון חרם. יש משמעות. זה עניין לשוני.
אנחנו נדרים, קונם וחרם
נכון, אז תכף נדבר על העניין הלשוני הזה. קודם כל, מאיפה הרמב״ם, זה לא לקוח מרשי, אבל ביחזקאל אנחנו לומדים, המנחה והחטאת והשם, המה, כלומר, הכהנים, יאכלום. וכל חרם בישראל להם יהיה. זה בסך הכל חוזר על פסוק מי, ויקרא כל חרם בישראל לך יהיה, במדבר, סליחה. אבל רש"י מסביר מה זה חרם. רש"י שם ביחזקאל, חרם לשון קודש, וכן כל לשון חורמה שהוא על הקדש. אז רש"י אומר זה לשון הקדש. לאחרים זה להקדיש. עכשיו זה לא כזה בלתי סביר. מה המשמעות של להחרים? להחרים זה להפריש, נכון? להוציא מן הכלל. אם אני מחרים מישהו, זה אומר, אני מוציא אותו מן הכלל. אם אני מקדיש, קדושים תהיו, ככה אומרים לנו כל המפרשים, קדושים תהיו, פרושים תהיו. אז להפריש, להקדיש, להחרים, כולם משמעותן שווה, פחות או יותר. הלשון לשון שונה. מה בכל זאת ההבדל שנובע מהלשון? אז זה נמצא בחתם סופר ביורדי הריש קפה, הוא לומד את המגמרא. כן,
אולי אני משפע מהשפה העברית שלנו היום, אבל התחושה שלי זה להחריש, זה כאילו, להחרים זה משהו יותר שלילי. אני זורק את זה לכיוון, להקדיש, אני מעלה משהו. יש בלשון העברית ככה זה היום.
אני מסכים.
אולי יש איזה משמעות אחרת.
אני מסכים, ובאמת, תראו, יש פה, אני אדבר על זה, כי זה הצד השני של כל הסיפור. אבל אני רק אגיד שצריך לדעת שבלשון המקרא, זה דבר מאוד מעניין, מה שנופל משני הצדדים של הפעמון, כן, של ה... אז משתמשים לגביו בלשונות דומים הרבה פעמים. למשל, האדם הקדוש הוא קדוש, אבל איך קוראים, בדיוק איך קוראים לאישה הפרוצה? קדישה. קדישה. נכון, שאתה למשבר זה בלידה, יפה. אז לשרש, להשריש ולהטיל שורש. נכון? הם כולם, הם מגיעים מאותה מילה. גם קודש, דרך אגב, המילה קודש, חוץ מהקדישה, על הכלאיים כתוב, פן תקדש המלאה. מה זה פן תקדש? זה לא שהכלאיים הם קדושים, הכלאיים הם לא קדושים, הכלאיים אתה צריך לשרוף אותו. אבל הכוונה שם זה פן יוחרם, פן יופרש. אז המילה קדוש, בעברית, בדרך כלל המובן שלה הוא חיובי, אבל גם מדי פעם במקרא יש הבזקים של זה, במובן שהוא מובן שלילי.
שיהושע נותן את החרם על
דרך. אוקיי, נדבר על יהושע, בוא נדבר על החרמות האלה אחר כך. לכאורה, רש"י יגיד, מה הכוונה שם? שזה מופרש, כלומר, הפריש. זה להשם, מה השם יחליט לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אנחנו לא נוגעים בזה.
אכן
הוא מועל. מה זה אומר מועל? הוא לקח משהו ששייך לקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של מעילה. נכון, אז לכאורה רש"י יש לו יסוד חזק. והרמב״ם יש לו יסוד, הרמב״ם אמר את זה, אומר, זה הבדל השם בלבד, זה הרי אותו הרעיון ממש. בכל זאת, יש בגמרא חידוש גדול, הגמרא אומרת שאדם יכול, בדף כפתת, הגמרא אומרת, אדם יכול להחרים שדה אחוזה, אבל הוא לא יכול להחרים שדה מקנה. כלומר, את השדה שירשתי מאבא שלי, אני יכול להכין, שדה מקנה לו. עכשיו, הקדש, זה בתורה יש פסוקים מפורשים, אתה מקדיש את זה, אתה יכול לגאול כמספר שנות התבואה. אז הנה הבדל גדול בין חרמות לבין הקדשות, שחרמות חל רק על שדה אחוזה, הקדשות חל רק על, גם על שדה מקנה. מסביר חתם סופר למה זה כך, מקור ד', הדה אמרינן שאין אדם מחרים שדה מקנה, דווקא בחרם גל יקרא, ולא בהקדש סתם. וטעם הרבה איקה, זאת אומרת שזה טעם גדול, מה הטעם הגדול? דחרם הווה כאילו פירש שיהיה הקדש לעולם, ולא יצא בשום זמן שדהו. אז מה ההבדל בין הקדש לבין חרם? זו אותה הפעולה. ההבדל ביניהם זה בטוטליות. הקדש, אני יכול גם להקדיש מימד מסוים, אני מקדיש את הזמן שלה שיש לי בשדה הזה, שזה עד שנת היובל. אני מקדיש, יש דין של, יקדשו ידיים אלו לעושיהם. זאת אומרת, אני מקדיש את הפירות של השדה ולא את השדה עצמו. הקדש יכול, הקדש הוא כמו קניין מהבחינה הזאת, הוא יכול לחול גם על גם על פרטים, כן? גם על, בדיוק, על תכונות, על מאפיינים. אתה לא חייב להכיל אותו על כל המכלול. החרם, המשמעות המילה חרם זה הפרשה טוטלית, ולכן זה יכול לחול רק על דברים שהם בבעלותי הטוטלית. אז שדה אחוזה הוא בבעלותי הטוטלית, שדה מקנה הוא לא בבעלותי הטוטלית, ולכן אני לא יכול להחרים אותו. אבל זה הבדל סמנטי, אני פשוט, המילה חרם היא חלה על כל המאפיינים, אז אני לא יכול להכיל את זה על שדה מקנה. אבל מצד מה קורה בפועל, קורה אותו הדבר, קורה הקדש. רק השאלה אם הקדש חל באופן נקודתי, או הקדש חל באופן אולטימטיבי, כן, כללי. זה בעצם ההבדל, וכך סובר הרמב״ם לגבי הקדשות. אבל, אוקיי, אבל מה עם רבי אלעזר? רבי אלעזר כנראה הייתה דעה אחרת, נכון? כי רבי אלעזר חשב שהקדש וחרם שונים באופן מהותי, כי רבי אלעזר חשב שאתה לא, שלא רק שאסור לך לאחרים את כל הנכסים, ומשום מה זה לא עובד. אז צריך עדיין להסביר את רבי אלעזר. ואולי באמת יש תפיסה אחרת לגמרי לגבי מה זה חרם. תפיסה שלא אומרת שהקדש וחרם זה אותו הגברת בשינוי אדרת, אלא שאומר שחרם זה מוסד שונה לחלוטין, כמו שברוך התחיל בעצם לפתח ולהציע. אנחנו נראה את זה מתוך בעל החינוך, שמסביר במצווה שינון זין, הוא מסביר למה יש מצוות חרם. זה לא, כשאני אומר מצוות חרם, לא מתכוון שיש מצווה להחרים. אלא מה שאני מתכוון להגיד, זה שיש, כמו שיש מצוות גיטין, זה לא הכוונה שיש מצווה שאדם יגרש את אשתו. אלא הכוונה היא שכשאם נוצר המציאות שאדם צריך לגרש את אשתו, יש דרך הלכתית מסוימת איך לעשות את זה. אז יש מצווה לגרש באופן מסוים כאשר אתה מגרש. באותה מידה יש מצווה, אם אתה מחרים, לנהוג באופן מסוים. זה הכוונה במצוות חרם. ואומר בעל החינוך כך, בכל עת היות ישראל מחזיקים בתורתו של הקדוש ברוך הוא, ומתעטרים בעבודתו. לא תנוח בהם רק טובה ושפע ברכה ורוח נדיבה וטהורה תשמחם. וההפך, והיא המערה והחרם על אויביהם ושונאיהם. אז זה הולך כמו ברוך. הוא בא ואומר, חרם זה מילה שלילית. זה לא כמו שרשי אמר, לא כמו שרמב"ם אמר, זה בעצם סוג אחר של ההקדש. לא, זה מילה שלילית.
מערה זה כללה.
מערה זה כללה, חרם זה כללה. זה הולך על האויבים ועל השונאים. ועכשיו תראו מה הוא אומר. ועל כן, כי יקצר רוח אחד מהם, כלומר אחד מהיהודים, שהוא נהיה עצבני. ומה קורה כשהוא נהיה עצבני? ויוצאים מפיו לשון כללה וחרם על ממונו וקרקעותיו. כלומר, אני מוסיף, אף על פי שהם תחת הברכה. אז אדם מקבל שפע מהקדוש ברוך הוא. במקום להודות לקדוש ברוך הוא לשפע, מה הוא עושה? הוא הולך ומקלל את הרכוש שהוא קיבל. זה המשמעות. אם אדם מחרים את השולחן שלו, אז בעצם מה שהוא עשה, זה קילל את הטובה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אז מה קורה? הודיעו הכתוב שאי אפשר לו להוציאו מרשות המבורך לרשות אחר, לפי שכל אשר לישראל שהם חלק השם לא הוא, ומה שקנה עבד קנה רבו. אז מה המשמעות? אז אתה קיללת. מה עשית בזה שקיללת? הוצאת את זה מרשותך. אם הוצאת את זה מרשותך, אז למי זה חוזר? הקדוש ברוך הוא. ככה החינוך מסביר. אז בשביל החינוך, חרם זה לא להקדיש. לא, מה פתאום. חרם זה לקלל, להוציא את זה מרשותי באופן אגרסיבי. זה לא סתם. להפקיר זה שאני מסתלק מהדבר. חרם זה לא שאני מסתלק מן הדבר, שאני בועט אותו החוצה. עכשיו, כשאתה בועט אותו החוצה, למי הוא חוזר? אתה חושב שקיללת את זה ושזה ירד שאולה. אבל למי בעצם זה חוזר? למי שנתן לך את הרכוש. מי נתן לך את הרכוש? הקדוש ברוך הוא. אז יוצא שלפי החינוך, להחרים זה לא להקדיש, להחרים זה לסלק. ההקדש הוא לא החרם. ההקדש הוא תוצאת החרם. כלומר, מאחר ואני החרמתי, אז באופן אוטומטי זה חוזר לנותן. חוזר, כן, המכתב חוזר לשולח.
אולי אם המסוג בדברים על עבודה זרה.
נכון מאוד. יפה, חרם גם בדיוק. בדיוק. נכון, הוא מביא את זה שם. הוא מביא את זה שם.
אולי הסיבה... זאת אומרת, הסיבה שרבי אלעזר אומר שהחרם על הכל לא תופס, כי הוא עשה את זה מתוך כעס.
יפה מאוד, אני מסכים. כלומר, או מתוך כעס, זאת אומרת, להחרים את הכל. או אפשרות שיהיה זה שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לאפשר לך לקלל את הכל. זאת אומרת, מילא אם אתה מקלל חלק, אז זה דבר שאפשר להשלים איתו. לא, אולי זה לא דבר חיובי, זה דבר שאנחנו, חינוך אומר, קצרה רוחו, זה ודאי לא דבר שאנחנו רוצים להגיע אליו. אבל אם אתה עושה את זה, אז זה עובד. אבל אם אתה, כן, כולו הפך לבן טהור, אם אתה אומר, הכל חרם, אז אתה, או שאתה בחוסר שפיות מסוים, או זה בדיוק, בדיוק, ולכן זה לא נותנים לך יותר לעשות. כלומר, ברגע שאני מבין שחרם הוא לא עוד סוג של הקדש, אלא הוא ההפך מההקדש, אז די פשוט להבין למה אנחנו לא נאפשר לך לאחרים את כל הנכסים. יוצא עם כך שיכול להיות שהמחלוקת של הרמב״ם והחינוך היא בעצם המחלוקת בין מי שהרמב״ם קורא לו תנקמה לבין רבי אלעזר, או אם תרצו בין רבי אלעזר בן עזריה שאמר אינו רשאי, והוא משווה את זה לצדקה והיה לבזבז יותר מחומש. הוא גם קורא לזה, תחשבו עוד פעם על משהו, איזה לשני שלו יש רבי אלעזר בן עזריה? מים לגבוה אין אדם רשאי להכין, אבל מים לגבוה, זאת אומרת מבחינת רבי אלעזר בן עזריה חרם זה כמו הרמב״ם, זה אחרים לגבוה, זה דבר טוב. זאת אומרת, זה אפילו להדיעות על אחת כמה וכמה. אבל לפי רבי אלעזר, רבי אלעזר יחלוק על כל הקל וחומר הזה. כי רבי אלעזר יגיד, מה זאת אומרת? חרם זה לא לגבוה, חרם זה לנמוך. זה יוצא בסוף שזה מגיע לגבוה. אבל חרם זה לזלזל, כמו שהחינוך אומר. אז יכול להיות שהמחלוקת בין רבי אלעזר ובין רבי אלעזר בן עזריה, היא במהות שלה המחלוקת בין הרמב״ם לבין ספר החינוך.
תראה, כשהוא אומר, רשאי להחרים,
כן.
כל נכסיו,
אין אדם, אין אדם רשאי.
אוקיי, הוא רשאי, אבל אם הוא עשה...
לא, הוא אין רשאי. תראה, השורה לפני זה. אין אדם רשאי לאחרים.
בסדר, אין אדם. אבל אם הוא כן עשה...
אז זה יחול.
על כל הנכסים?
כן, כן. אלא שמסדרים לבעל... מסדרים לו, יש איזשהו סוגיה על איך אנחנו דואגים לו
שחד שם.
זה לא, למה זה נגד, למה הרמב"ם מסכים? הרמב"ם אומר,
מין?
לא לא לא, אבל הוא אמר, ואם עבר, תראה את סוף הדברים של הרמב"ם, אם עבר והחרים הכל, הכל מוחרם כתנא קמא. אתה רואה שם בסוף הפירוש המשנה לרמב"ם במקור א', במקור א', במקור א', תסתכלו בראשון.
מקור א'.
כן כן כן, בדיוק, בשורה האחרונה שם, אם עבר והחרים הכל, הכל מוחרם כתנא קמא. אוקיי.
עכשיו,
יפה. אז עכשיו ראינו שני מהלכים להבין את חרמות. מה, הכל בסדר? אוקיי. ראינו שני מהלכים להבין את חרמות. מהלכים כמעט הפוכים אחד מהשני. הרמב"ם אומר, תשמע, חרם זה בעצם להקדיש, זה לגבוה, זה דבר נפלא, זה משובח. לעומת זאת, דעת החינוך זה שחרם זה לקלל, זה לשון מערה, אלא שבסוף זה חוזר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, האמת היא שזה כל כך קל להציע, שהרי יש לנו שני סוגים של חרמות. יש חרם לכהנים, ויש חרם לגבוה. עכשיו, אני אגיד לכם, אני עשיתי תופעה שבאנגלית היא נקראת cherry picking. זאת אומרת, אני בחרתי עכשיו מקורות שיתאימו, אז אני מודה מראש. בחרתי מקורות שיתאימו למה שאני עומד עכשיו לטעון. אבל אני מציע לכם הצעה, בסדר? כן, ככה זה נקרא. כלומר, לקטוף רק את מה שמתאים. כן, רק את מה שמתאים. ואני לא עושה פה סקירה אמיתית של כל הדעות, כי אם הייתי עושה את זה, אז היינו מגלים שהתמונה יותר מורכבת. אז אני מוסר מודעה על העניין הזה, כדי לא להטעות חס וחלילה לאף אחד. אבל עדיין אני מאמין בזה מאוד בחוזקה. זאת אומרת שזה טיעון סביר ביותר. לבוא ולהגיד שחרם לגבוה זה באמת כמו הרמב״ם, זה סוג של הקדש לגבוה. אבל מה זה חרם כהנים? בוא נחשב, איזה רכוש הולך לכהנים? מתי רכוש מגיע לכהנים? רכוש שאין לו בעלים, נכון? הוא הרכוש שמגיע לכהנים. לדוגמה, גזל הגר, אדם גזל את הגר שאין לו יורשים, והגר מת, עכשיו הוא חייב להחזיר את הגזל. למי הוא מחזיר את הגזל? לכהנים, גזל הגר הולך לכהנים. כל הסיפור עם ההקדש, הקדישו קרקע ומישהו אחר פדה אותה, אז היא יוצאת ביובל. היא לא יכולה לחזור לבעלים הראשון כי הוא הקדיש. היא לא יכולה לחזור למי שפדה כי זה לא שלו. אז למי זה חוזר? לכהנים, מתחלק לכהנים, נכון? לכהני המשמר, זה כל מקום שאתם לא מתאים עכשיו.
אף אחד לא באמת רוצה לתת לכהנים, אבל הם מקבלים...
בדיוק, בדיוק, ממש, זה המשפט, זוכים מן ההפקר. זה הרבה יותר מתאים למה שהחינוך מדבר עליו. אדם קילל את השדה, הפקיע אותה מרשותו. אז עכשיו זה שדה הפקר, למי היא תלך?
אבל זה רק לפי שמי, סתם קודשים לבדק הבית.
לא, זה מחלוקת, סתם חרמות, אני מתכוון.
סתם חרמות
לקודש הבית. אז עכשיו יפה, נהדר, יש מחלוקת. האם סתם חרמות, אדם שמחרים סתם. האם זה ממש ממש, הבאתי את זה, אני חושב, הבאתי את זה במקור י"ב, כן. רבי יהודה בן ביתרה אומר, סתם חרמים לבדק הבית, שנאמר כל חרם קודש קודשים מול השם, זה הרמב״ם, כל חרם קודש קודשים. איך החינוך יכול להגיד שחרמות זה מערה? כל חרם קודש קודשים מול השם. אבל חכמים אומרים, סתם חרמים לכהנים. למה הם משווים את זה? שנאמר, כי שדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. שדה החרם זה שדה שאף אחד לא רוצה אותו, שדה שמוחרם, שדה שנזרק.
דיבורית.
אז ממש. אז זה ממש שתי התפיסות. מה זה הקדשות? ואני רוצה להגיד, השאלה הזאת, מה זה סתם חרמות? זה בעצם כי אלה שני סוגים של חרמות. יש שני סוגי חרמות, ועכשיו יכול להיות שאתם יכול לפרש לאיזה חרם הוא מתכוון. אם הוא אומר חרם סתם, יש מחלוקת איזה חרם בעצם חל פה. עכשיו אני רוצה לחזור, אני רוצה לתת לכם חמש נפקמינות בין שני סוגי החרמות האלה. וכבר מסרתי את המודעה, לא כל הראשונים יסכימו ואחרונים יסכימו למה שאני עומד להגיד עכשיו, אבל יש גם דבר שנקרא משקל מצטבר. זאת אומרת, גם אם... שום ראיה ממה שאני עומד להגיד עכשיו לא מוסכמת על כולם, אני מרגיש שעצם העובדה שמצטבר פה כל המשקל הזה, היא... טוב, קיצר, אני השתכנעתי, אתם שומעים עליי שאני השתכנעתי, ואתם, אתם, אני אנסה לשכנע אתכם, או שתקנו את הסחורה שלי, או שלא תקנו את הסחורה. בואו נתחיל. נפקמין הראשונה, זה לא שווה. תשמע.
תלוי אותי, כמה.
כן. אומר הרמב״ם, בהלכות ערכים וחרמין, פרק ו' הלכה ד', מה בין חרמי כהנים לחרמי שמיים? שחרמי שמיים, שזה כמו חרמי בדק הבית, הקדש, ונפדים בשוויהם, ויפלו הדמים לבדק הבית, ויצאו הנכסים לחולין. וחרמי כהנים, אין להם פדיון לעולם, אלא ניתנים לכהנים כתרומה. שימו לב, אומר הרמב״ם, מה ההבדל היסודי? מסתבר שחרמי הקדש לא אמורים להישאר אצל ההקדש. מה אתה אמור לעשות איתם? תפדה אותם, עזוב, מה ההקדש יעשה עם הבהמה שלך? הוא לא מעוניין בזה. תפדה אותו בחזרה. עכשיו תקשיבו, אצל החינוך, מה קרה? פה אני קיללתי את הבהמה, זרקתי אותה. גמרנו, היא צריכה ללכת עכשיו לכאורה באמת להקדש. למה פתאום לפדות? הרי התורה אמרה, לא יפדה ולא ימחר ולא יגאל על חרמות. באמת חרמי כהנים, מה אנחנו רואים עליהם? לא ימחר ואין להם פדיון לעולם, נתנים לכהנים. מה הסיבה להבדל הזה? אפשר מאוד בקלות להגיד, אם אתה באמת מקדיש והמטרה היא לתת לבדק הבית, אז תשמע, זה מאוד נחמד שאמרת שהבהמה היא מוחרמת, אבל בפועל הרי לבדק הבית אין מה לעשות עם הפרד שלך. אז במחילה, תוציא ממון, תפדה, תשאיר, והרי כל הרעיון פה זה לתת לגבוה, אז תפדה, למה לאסור על הפדיון? אבל אם זה באמת כללה, אז הכללה נתקע את הקשר שלך לזה. איך תפדה את זה עכשיו? הרגע החרמת את זה. בדיוק. בדיוק, הפדיון הוא מנוגד לרעיון של החרם. ולכן זה ממש ההבדל. אז חרמי קודשים, לא רק שאתה יכול לפדות, זאת המטרה. אומר, חרמי שמיים הקדש ונפדים בשוויהם ויפלו אדמים לבתי הבית ויצאו נכסים לחולין. זה הרעיון. חרמי קודשים ממש להפך. אסור לך, אין לך יכולת לפדות אותם. אז זה ראיה ראשונה. ראיה שנייה.
אבל לך כן. אסור, אבל אולי מישהו אחר מותר?
לא, לכולם אסור. ראה לך, אי אפשר. עד שזה מגיע לכהן, אין איזה פדיון. תוספות תמורה למד בית עמוד בית מציע, וזה לא מוסכם על כל הפוסקים, אבל זה, אני חושב שזה ברעיון מאוד מעניין. אומר התוספות כך, אם אמר, הרי עליי מנה לבדק הבית, חייב שאמירה לגבוה כמסירה לידיעות. למה אתם את זה, נכון? אז אמירה לגבוה כמסירה לידיעות. אבל חרמי כהנים, ודאי אם אמר הרי עליי מנה לחרמי כהנים, אם ירצה יחזור בו. דאמירה לידיעות, לאו כלומי. וחרמי כהנים לא אהבו, אלא כאומר, חפץ זה לחרמי כהנים, כלומר, כשאומר, חפץ זה לחרמי כהנים, שאז ודאי החרמים חל על גוף החפץ. אומר התוספות, רעיון מאוד מעניין. תשמע, אם אני אומר, אני אתן פרה לעולה, אז למרות שכרגע עוד לא הצבעתי על איזה פרה, עצם העובדה שהתחייבתי להקדש, עכשיו אני מחויב כלפי ההקדש, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיעות. אבל אם אני אומר, אני אקלל את השולחן שלי, אין איזשהו משמעות. כשתקלל, אז תקלל, אבל כל זמן שלא קיללת, אז זה לא, אין שום גבוה פה, אין כאן שום מישהו שעומד מולך. אז זה הבדל, אז אתה עושה פה הבדל מאוד פשוט. אם אני אומר, הרי עליי מנה לחרמי הקדש.
זה לא בדיוק שלא אמרת כלום אם אתה אומר שאתה קלל את השולחן שלך, כי אם זה נדר אתה צריך לעשות את הנדרים.
כדי לא לקלל. אבל לא קיללת, אבל ברור שעוד לא קיללת בפועל.
נכון.
לעומת זאת בהקדש ברגע שאמרת, אתה מחויב, כלומר, משכנו אותך על זה. אז זה הבדל מאוד גדול. אז זה, לאמירה, אני אקלל בהמשך, אין משמעות, אלא אם כן, שוב, תתפוס את הנדר. אבל אם תגיד בלי נדר לצורך העניין, אז זה יתפוס. אז זה לא יתפוס, אין לזה משהו משמעות. אז אנחנו רואים פה שוב את אותו הבדל. חרמי בדק הבית הם כהקדש בדק הבית. האומר, הרי עליי מנה לחרמי בדק הבית, חייב. האומר, הרי עליי מנה לחרמי כהנים, אין לזה משמעות, כי זה בעצם אומר, אני אקלל בהמשך. בסדר, נראה אותך, תחזיקו אותי. כשתקלל, נראה אותך. הלאה, זה נפקא מינה שנייה. נפקא מינה שלישית. אומר הרמב״ם בהלכות מעשי הקורבנות, פרק י' הלכה י' ג', עברו עליו שלושה רגלים, ולא הביא קורבנותיו שנדר או התנדב, או שלא נתן ערכים והחרמים והדמים, הרי זה עבר ולא תעשה, שנאמר לו את אחר לשלמו. יש לנו מצווה, אדם נדר נדר, כהקדש וכו', חייב להביא תוך שלושה רגלים, אם לא הביא תוך שלושה רגלים, עבר במצוות לא את אחר לשלמו. וזה כולל גם את חרמים. אומר על זה המשנה למלך והחרמים, פרש רשי חרמי גבוה. והתוספות כתבו בין חרמי גבוה ובין חרמי כהנים. בוא נעזוב את התוספות, אותי מעניין רשי. כמו שאמרתי, אני עושה פה, עודתי מראש, אני לוקח את הדעות שמתאימות לי, אבל הרשי הזה מאוד מעניין. מה אומר רשי? רק בחרמי גבוה שייך לא תאחר לשלמו. למה? זה ברור, זה מתאים למה שאמרנו מקודם. בחרמי גבוה, כשאתה אומר איזה חרם לבדק הבית, הקדשת. אז זה כמו הקדש. רק הלשון שונה, כמו שהרמב״ם אמר, הלשון שונה, הרעיון הוא אותו רעיון, המנגנון אותו מנגנון. אז יש גם מחור, איסור, לא תאחר לשלמו. אבל בחרמי כהנים, אתה אמרת שאתה קיללת איזה משהו, בסדר, אז אין פה למי לשלם. קיללת את הדבר הזה, הוא צריך להגיע לכהנים, אבל אין איסור, לא תאחר לשלמו.
אז אתה יכול לחזור בך?
לא, אתה לא יכול לחזור בך. אסור לך להשתמש בזה. אתה צריך לתת את זה לכהן. אבל אין פה דין של תשלומים. זה כמו דין גזל הגר, צריך להגיע לכהן, אבל אין מצווה שזה יהיה תוך שלושה רגלים. יש לך מצווה לעשות את זה, תעשה את זה בזמנך הפנוי. אבל אין דין, דין לא תאחר לשלמו. נכון, בסדר, אז זה יכול להיות שבאיזשהו שלב נלקה אותו כדי שיקיים מצוות עשה, כופין אותו על מצוות עשה. יש לנו מנגנונים אחרים חוץ מאיסור לא תאחר לשלמו. אבל לא תאחר לשלמו הוא מצווה פרטית בהלכות הקדשות. וזה שייך רק בחרמי גבוה ולא בחרמי כהנים, לכל הפחות לדעת רש"י. אז ראינו בינתיים כבר שלושה דברים. דבר ראשון, דיברנו על פדיון. יש פדיון רק לחרמי בדק הבית ולא לחרמי כהנים. דבר שני, דיברנו על הרי עליי שמועיל לחרמי בדק הבית ולא מועיל לחרמי כהנים. עכשיו דבר שלישי, וזה איסור לא תאחר לשלמו, דווקא בחרמי בדק הבית ולא בחרמי כהנים. הלאה, ארבע, מאוד מעניין, בית סלם את ובמוד בית. אומרת שם המשנה. כל שחייבים עליו משום שבות, משום רשות, משום מצווה בשבת, חייבים עליו ביום טוב. אז יש לנו כל מיני מעשים שאתה עושה אותם בשבת ואתה מתחייב או סקילה אם עשית אותם במזיד ובהתראה או חטאת אם עשית אותם בשוגג. עכשיו חלק מהמעשים האלה, אומרת המשנה, הם רשות. זאת, חלק הם שבות, כלומר הם איסור, חלק הם דרבנן, חלק הם רשות. חלק הם מצווה. יש דברים בתורה שהם מצווה ובכל זאת אם תעשה אותם בשבת, עברת. אסור לעשות, יש מצוות מסוימות שאסור לעשות בשבת. מה למשל הדברים שהם משום מצווה? אלו הם משום מצווה, אני מדילגתי פה כמובן, אלו הם משום מצווה, לא מקדישים, לא מעריכים, לא מחרימים, ולא מגבין תרומה ומעשר. אז כל הדברים שיש במשנה הם מצוות שאסור לעשות אותם בשבת. יפה, וחרם הוא מצווה, אומר על זה רש"י, משום מצווה שיש בו מצווה ממש, ואסרו חכמים לעשות בשבת, ולא מחרימים, הרי זה מה זו סתם, הרי זה מה חרם, ורש"י מדגיש, וסתם חרמים לבדק הבית. עכשיו, אנחנו כבר ראינו את מקור י' ב', שהרי זה מחלוקת רבי יהודה בן ביתרה וחכמים. ורבי יהודה בן ביתרה שהוא דעת יחיד, הוא זה שאמר סתם חרמים לבדק הבית. אבל חכמים הם דעת רבים, והם אמרו סתם חרמים לכהנים. איך רש"י פוסק כדעת יחיד מול דעת רבים? ככה הרבה אחרונים פה שואלים. הרש"י שביא את השאלה הזאת, אמר הרש"י, שפרש רש"י, חזרתי למקוריות, פרש רש"י, וסתם חרמים לבדק הבית, וכן כתב הרן, והברטנורה, רבי עובדיה ברטנורה, ותמה עליהם התוספות יום טוב, שפרשו שלא כחכמים בפרק ח' דערכין. ועיין שם, ונראה דדחקי לפרשקן, דהי לכהנים מהי מצווה איקה. אומר הרשש, לא הייתה לרשי ברירה, הוא היה חייב לפרש המשנה שלנו היא כרבי יהודה בן ביתרה, המשנה בבית זכרת את כרבי יהודה בן ביתרה. כי אם היא כחכמים, שסתם חרמים זה חרמי כהנים, אז איזה מצווה יש בזה? הרי ראינו, כמו בחינוך, זה בעצם, זה כמעט אסור.
אבל למה מדסקור לחרמים בשבת?
זה כמו מקחומים ככה. כי אתה מעביר מ...
כל הצבא שמקחומים ככה אסור, זה גזירה...
שם מה יכתוב.
זה לא לעשות שבתות חול ולא יכתוב זה.
כן.
אבל בחרם לא מתקיים שום דבר.
לא, זה, אבל אנשים רושמים, הדבר הזה החרמתי אותו שיזכרו, נותנים קבלות, מעבירים לגזבר, הוא נותן להם קבלה. אז זה גזרות מקח ומימכר. תראה, צריך לזכור, לגבי מקח ומימכר, אנחנו ממש סוטים פה לדקה אחת, אז זה כן נקודה חשובה. צריך לזכור שאף על פי שמקח ומימכר הוא לכאורה איסור דרבנן, הוא קודם כל הוא קרוב לדברי קבלה, ודבר שני, הוא כנראה גם מצוות עשה דאורייתא של שבתון. וככה כותב הרמב"ן בויקרא, שמי שפותח את החנות שלו בשבת ולא עושה שום איסור דאורייתא, הוא לא כותב, הוא לא מטלטל, הוא רק מקבל כסף ונותן סחורה, חוץ שעובר על איסור דרבנן של מקח וממכר, הוא מבטל מצוות עשה דאורייתא של שבתון. ולכן, הוא לומד את זה שם מעזרה ומנחמיה בעצם שם. כן, ולכן...
חרם אמור להיות סוג של גזרה לזה,
או יותר טוב לומר, חרם הוא סוג של הקדש. והקדש נאסר, כי הוא סוג של מקח וממכר. מה זה הקדש? הקדש זה אמירתו לגבוה, כמסירתו לאדיוט. הקדש זה מקח וממכר. אז חרמי בדק, לכן רש"י נדחק לפרש, זה ממש הנקודה. כי אם זה חרמי כהנים, אז זה לא נכלל במשנה הזאת. אולי זה אפילו יהיה מותר בשבת, אני לא יודע. לקלל בשבת לא נשמע כמו רעיון טוב. אבל אז כן, זה יהיה אסור בשבת. אבל זה לא קשור אולי למקח וממכר, אפילו הייתי אומר את זה. אבל בעיקר, זה לא יכול להיות מוזכר במשנה בקטגוריה של משום מצווה. אז זה עוד הפעם אותה ממש החלוקה, וזה יפה לראות שרשי עקבי, לאורך הדרך, הרי גם רשי היה זה שאמר שרק בחרמי כהנים יש את האיסור שלא תאחר לשלמו. אז כנראה שרשי יש לו פה איזה משהו מאוד מאוד עקבי. מה לגבי בזמן הזה? אז אומרת הגמרא בעבודה זרה דף ג' עמוד א', אין מקדישין ואין מחרימין ואין מעריכין בזמן הזה. אומר התוספות, אין מחרימין, פרש הקונטרס, דסתם חרמים לבדק הבית. עוד פעם, אותו פירוש. כמו רבי דובן ביתרה, ולא כמו חכמים. למה? למה הוא צריך להגיד את זה? התוספות מסביר את דעת רשב. סליחה, ביפה כיוון. שלמנדה אמר סתם חרמים לכהנים, להיקלה מחש לתקלה, שיכול לתנוע לכהנים מיד. אז הוא אומר, זה נימוק, נקרא לזה טכני, מעשי. חרמי בדק הבית, תחרים, אין לך היום בדק הבית, אתה תתקע עם זה, יבוא לידי מעילה. חרמי כהנים, מה הבעיה? יש לנו כהנים היום, הנה תחרימו, תנו לשגן, הוא ישמח לקחת מכם. למה לא? אז אין עם זה שום בעיה, אז תחרימו בזמן הזה כמה שאתם רוצים, בחרמי כהנים. ככה מסביר התוספות. אבל אני חושב שפה נקודה מעבר לשאלה הטכנית. יכול להיות שחרמי בדק הבית בזמן הזה לא מחרימים, כי באמת אין למה. אבל חרמי כהנים, זה לא רק שבחינת טכנית אפשר לעשות את זה, אלא גם הנימוק לא בטל. חרמי בדק הבית, בשביל מה אתה מחרים בזמן הזה? זה חסר, כמו הקדש, אין לזה שום משמעות, זה שום טעם כרגע. אבל חרמי כהנים, הנימוק של החינוך הוא עדיין נכון. אדם מחרים מרוב כעס, החפץ יוצא מרשותו, הקדוש ברוך הוא אמר תן את זה לכהנים. אז הדבר הזה עדיין יכול, הדבר הזה עדיין יכול לחול. יש לנו עוד דקה.
זה כל כך משכנע שיהיה לנו קשה על חכמים, למה חכמים פסקו הפוך?
למה חכמים שסתם חרמים לבדק הבית, אתה אומר? אתה אומר, לפחות בזמן הזה סתם חרמים, סליחה, סתם חרמים לכהנים.
לכהנים, כן.
למה זה קשה? אולי הם אמרו את זה בזמן הזה. כלומר, אולי הייתי יכול להגיד, וזה, אני, עם זה אני אסיים.
בזמן הזה סתם
כוח. בדיוק, שאולי נכריע, זה לא נכריע, כל זה, עכשיו אני, עד עכשיו עשיתי, ליקטתי את המקורות שמתאימים לי, עכשיו אני ממציא מקורות. בסדר, אבל הייתי כביכול, לולי דמסטפינה, ולולי כל, אף אחד מהאחרונים לא כותב ככה, אז הייתי אומר שאפשר להכריע במחלוקת רבי יהודה בן ביתרה וחכמים. להכריע, אתם יודעים, מה זה להכריע בעברית? זה לא להכריע כאחד הצדדים, אלא לא רק להחליט. להכריע זה כשיש לי מישהו אומר שחור, אחר אומר לבן, ואני מכריע ואומר, השחור נכון כאן והלבן נכון כאן. זה המשמעות של הכרע, הכרע הדעת.
פשרה מפאיניקית.
סוג של פשרה מפאיניקית, כן, כן, כן. שכתוב, יש במצוות כיבוד אב ואם, כתוב שאסור לך לסתור את דברי אביך ולא יכריע כדבריו. אז יש מחלוקת שם, תראו, זה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים, מה זה יכריע כדבריו? אם אבא שלך מתווכח עם מישהו אחר, לא רק שאסור לך להגיד שהוא צודק או שהוא טועה זה, אבל אסור לך גם לבוא ולהגיד, אני יותר חכם, אני מבין שאבא שלי צודק בנקודה הזאת והשני צודק. כן, זה הכוונה, לא יכריע את דבריו. אז בכל אופן, חזרנו לכאן, אז לכאורה אפשר להכריע בין הדעות פה, אפשר להגיד דבר כזה. אפשר להגיד, רואה אני את דברי רבי יהודה בן ביתרה, שסתם חרמים לבדק הבית, כשבדק הבית, שבית המקדש היה קיים, ועל זה נאמר, כל חרם קודש קודשים מול השם. ורואה אני את דברי חכמים בזמן הזה, שנאמר, שסתם חרמים לכהנים, שנאמר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, כשמדובר בשדה החרם, מדובר בדבר שכבר אין בו, כן, כביכול. נדרוש בו מדרש על מדרש, נאמר ציון שדה תחרש, אז כשדה החרם תהיה לכהן תהיה אחוזתו. אז באמת הולך לכהנים, אז הסתם חרמות תלוי בעצם בשאלה, האם יש מסלול של חרם לבדק הבית, או שהמסלול הזה בזמן הזה הוא חסום, ואנחנו נסיים בדבר הזה.
תודה רבה.